ברכות דף כ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ג עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילים בעם הנה. תשאל בן אדם, תגיד, מתי הזמנים היו טובים יותר? האם היום, כשיש לנו מכשירי חשמל משוכללים, אנחנו יכולים ללכת ממקום למקום בקלות, יכולים לנקות את הבגדים עם מכונה, ועוד כהנה וכהנה שכלולים ודברים נפלאים מאוד, או שמה הדורות עברו לפני 1500 שנה, 2000 שנה. אז רק מעצם הניסוח של השאלה, מיד יאמרו לך, בוודאי שעדיף לחיות בימים האלה שיש דברים מתקדמים, והכל כל כך משוכלל ומתוקן. אבל כדאי לחדד פה נקודה מזווית אחרת קצת. המחשבה של האנשים, השליטה העצמית, החוכמה שהייתה בזמנים עברו, אי אפשר בכלל להשוות למציאות שלנו היום. ואם אנחנו הולכים עם הקו המנחה שמותר האדם מן הבהמה, עין כהכל הבל, חוץ מכמובד, כמובן לבד הנשמה הטהורה, החוכמה של האדם, שאם אדם קונה חוכמה, הוא קנה הכל, ואם אין לו חוכמה אין לו כלום, אז בדורות עבר הוא היה הרבה חוכמה. אנשים ידעו לשמור על המחשבה שלהם, לא להשיח דעת. וכשהיו הולכים ברחוב, הרחוב היה נקי. כן, פעם הרחוב היה יותר נקי מהיום. אדם היה יכול לצאת מהבית, אז לפני שהוא יוצא, היה מתעטף בתלית, היה כורך לעצמו את התפילין, מתעטר בתפילין, ויוצא מהבית, שומר על המחשבה שלו, לא להשיח דעת מהתפילין. המחשבות שלו משוטטות בפסגות הרבה יותר מרוממות, שקוע בייחודו של הקדוש ברוך הוא. הוא הולך ברחוב, לא צריך להסתיר את התפילין כל רגע, אין פה צועה של כלבים, אין פה איזה פח אשפה עם כל מיני דברים שאי אפשר ללכת לאדם עם תפילין, הוא יכול להרהר בדברי תורה, הוא חי פה בעולם הזה, מחשבה במקום, תפילין, תלית, ואנשים בזמנם היו הולכים עם תלית ותפילין כל היום. מהבוקר היו מניחים את התפילין, והיו נמצאים עם המצווה היקרה הזאת כל היום. ואדם רוצה ללכת לישון בערב. הוא הגיע לאיזשהו מקום, ואין לו, זה לא כמו בבית, מאדם יש לו ארון, הוא יכול לקפל את התלית התפילין, לשים בתיק ולהניח בתוך הארון. אין לו ארון, הוא נמצא פה באיזשהו מקום. מתארח באיזשהו בית של מישהו שיקצו לו שם רק מיטה, אפילו אין שם ארונות מסביב. או שאפילו אם יש כן ארונות מסביב, הוא מפחד לשים את התלית והתפילין שלו בארון, הוא לא מכיר את האנשים פה, אולי יגנבו לו את התלית והתפילין. השאלה היא, האם מותר לו? כן? זה באמת קצת תמוע בכלל עצם השאלה. האם מותר לו לקחת את התפילין, לקרוך אותם כמובן בתוך תיק לפנים מתיק, ולשים את זה על המיטה שהוא יושן עליה, כדי לשמור על התפילין האלה בלילה. לישון עם התפילין בלילה. האם מותר או אסור? בעם הנה רב יוסף בריידר רב נחוניה מרב יהודה. זאת השאלה ששאל רב יוסף את מורו ורבו רב יהודה. מהו שיניח אדם תפילין, תפיליו במיטה, תחת מרשותיו כמובן, מתחת לראש, במקום של הקרית כשהוא יושן. האם מותר או אסור? והוא מיד מציין. תחת מרגלותיו לא קמי בא אלי. אני אפילו לא מלא בדעתי לשאול אותך כבוד הרב, האם מותר לו לשים את התפילין בצד ה... שלמטה במיטה, איפה שהרגליים. בוודאי שזה אסור. למה אני לא רוצה לשאול שאלה כזאת? פשוט לי שאסור. שהוא נוהג בהם מנהג בזיון. מה, להניח את התפילין תחת לרגליים? לא עולה בדעתי. כי כמיבאי לי תחת מרשותיו, מהי? מה שאני מסתפק זה אם מותר לשים את התפילין תחת מרשותיו. אמר לי, אני ענה לך תשובה, רב יהודה. תשובה שענה לי בעצמי מורי ורבי שמואל. רב יהודה הרי היה תלמיד של שמואל. אחי אמר שמואל, מותר. בסדר, מותר. הוא מוסיף פה אבל עוד שלוש מילים. ואפילו אשתו אמו במיטה. והשיטה המקובצת מוסיף פה ארבעה מילים, שהוא קרוב לשמש מיטתו, ובכל זאת מותר. וכמו שכבר אמרנו, מדובר פה כלי בתוך כלי. כל זה השאלה שהוא שם את התפילין בתוך כלי, שהכלי הזה נמצא בתוך כלי אחר. הדברים האלה שאמר שמואל הם דברים מחודשים, והגמרא מביאה על זה קושייה. אתה אומר שמותר לאדם להניח את התפילין שלו תחת מרשותיו ואפילו אשתו אמו במיטה? בוא נשאל אותך קושייה מברייתא, מיטיבי. לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו. זה אנחנו מבינים, זה כבר אמרנו במפורש, שאסור לאדם כשהוא הולך לישון, אפילו שהוא עושה את זה בשביל שמירה לתפילין, אסור לו לשים את התפילין במיטה, במקום של הרגליים, בתחתית המיטה, זה אסור. למה? מפני שנוהג בהם דרך ביזיון. אבל מניחן תחת מרשותיו, וזה מותר, ובזה אין לנו ויכוח גם על שמואל, הוא אמר שזה מותר והוא צודק. אבל הוויכוח שלנו זה על ההמשך של דבריו של שמואל, שהוא אמר שאפילו הייתה אשתו אמו במיטה מותר, פה הברייתא אומרת, ואם הייתה אשתו אמו אסור, אז קשה כבר מפה על שמואל. ממשיכה הברייתא, מה בכל זאת אפשר לעשות כדי לשמור על התפילין? אז ככה, אם היה מקום, איזשהו מדף שיוצא מהמיטה, שגבוה שלושה טפחים מהמיטה, או שהוא נמוך שלושה טפחים מהמיטה, מותר. למה? כי זה כבר רשות בפני עצמה. בכל אופן, יש פה קושייה על שמואל, טיובתא דשמואל טיובתא, הוא הרי יתיר, אפילו אשתו אמו, פה כתוב במפורש שאסור. אמר רבא, אני רוצה להפתיע אותך. אף על גב דתניא טיובתא דשמואל, ברייתא מפורשת נגד דבריו של שמואל, אפילו שיש ברייתא מפורשת נגדו, הלכת עקבתי. מותר להניח תפילין תחת מרשותיו, אפילו אשתו אמו. מה היא טעמה? בכל זאת, כאן שמואל יכול לחלוק על דברי ברייתא. למה? כל לינטורין הוא תפי עדיף. כל מקום שאם אתה אומנם מזלזל בקדושה של התפילין, אבל על ידי זה אתה שומר אותו, אתה שומר אותו שהוא לא יגנב, אתה שומר אותו מהעכברים שהיו אז מצויים, זה עדיף. וכותבים גדולי הראשונים, רבינו יונה והראש, שאפילו שבדרך כלל אמורה, שמואל הוא אמורה, לא יכול לחלוק על תנא של ברייתא, אבל כאן, מכיוון שזה דבר שהוא דקדוק המצוות, אפשר כן לפסוק כמו דבריו של אמורה, למרות שזה נגד דברים של ברייתא מפורשת, כי פה זה מדובר על שמירה על התפילין, וזה קודם. שואלת הגמרא, בסדר, אפשר גם להניח את התפילין תחת מרשותיו, מה? הוא פשוט ישים את הראש על התפילין, זה יהיה כמו קרית שלו. ואיך המנח לו? איך הוא מניח אותם? אז אגמר, לא, חס ושלום. אני אגיד לך כמה דרכים. אמר רבי ירמיה, בן קר לכסת, שלא כנגד ראשו. הוא מרים את הקרית, שם את התפילין במקום של הקרית, שם את הקרית מעל התפילין, אבל הוא דואג, אם הוא שם את הראש באמצע, אז שישים את התפילין בצד. שלא ישים את התפילין במקום שהולך להניח תכף את הראש. שואלת הגמרא, ואתנא רבי חייא, מניחן בכובע, דהיינו בתוך הכיס שלהם, תחת מרשותיו, אפילו מתחת הראש, זאת אומרת, הוא יכול לשים את הראש על זה גם. אומרת הגמרא, לא, זה לא מדובר שהוא שם את התפילין עצמם מתחת לראשו, אלא דמפיק לי למורשה דכובע לבר. הכיס באמת מתחת לראשו. אבל הרי כשאתה שם בתוך סק, בתוך תיק, אתה שם תפילין, אז איפה שהתפילין נמצאות זה בולט. זה נקרא מורשה. את המקום הבולט, איפה שהתפילין נמצאים, אתה לא על זה תניח את הראש. את זה אתה שם הצידה, החוצה. אבל את הראש הוא שם בפתח של הסק, ועל זה הוא שם את הראש. ככה אם מישהו יוצא להוציא את התפילין, אז הוא מיד יתעורר, כי הוא ימשוך לו את הסק ויעיר אותו. אבל הוא לא ישכב ממש על התפילין, זה לא. מביאה הגמרא עוד דוגמה, איפה אפשר לשים את התפילין. בר כפרה צייר לו בחילתה. הוא היה קושר את התפילין בתוך קילתה. זה היה מין כזה מין וילון שהיה שוחח על גבי המיטה. מסכת סוכה יש כל מיני צורות של כל הכיסויים האלה שהיו עושים מעל המיטה. יש את המיטה, ומהמיטה עולים עמודים כאלה למעלה, ומעל זה שמים כזה סדין. אז הסדין הזאת הוא היה עושה מין קשר ומכניס את התפילין פנימה וככה קושר את הקשר והתפילין ככה נמצאים על הווילון. אבל הוא מפיק למורש הון לבר, גם פה את המקום הבולט, למה זה בולט? כי יש שם את התפילין עצמם, זה הוא דאג שזה מחוץ, בצד החיצוני של המיטה. זאת אומרת, מי שרואה את הקהילה ששוחחת על המיטה שלו, היה רואה מין כזה בליטה יוצאת מהסדין, זה הבליטה שם היה המקום של התפילין, הוא לא שם את הבליטה לכיוון תוך המיטה. רב שישה, ברדר אבידי, היה לו מנהג אחר איפה שהוא היה שם את התפילין. מנח לו השרשיפה, הוא היה שם את זה על ספסל נמוך ליד המיטה שלו, ופריס סודרה אילוויו. הוא היה מכסה את זה עם סדין כדי שזה לא יהיה גלוי. אמר רב אמנון, ברדר רב יוסף, אני רוצה לספר לכם מעשה רב, כדי שתלמדו הלכה למעשה. זימנה חדה וקיימנה קמי דרבה. היה פעם אחת, שמעתי לפני רבה, רבה פונה אליי ואמר לי, זיל הייתי לתפילין. איך תביא לי בבקשה את התפילין שלי? עכשיו רבה לא סתם ביקש ממני שנביא לו את התפילין. כשאני הלכתי להביא לו את התפילין, איפה מצאתי את זה? והשכחתין הוא בין קר לכסת. מצאתי את זה בין הקרית לסדין, שלא כנגד ראשו. אמנם הוא שם את זה קצת בצד, שלא כנגד ראשו. עכשיו, אז אנחנו יודעים שמותר לשים את זה בין קר לכסת. כמו שאמר שמואל, עוד יותר מזה. והוידענה עד יום תבילה הווה. אני ידעתי שזה היה אותו יום, יום תבילה. כותב רשי, יום שטבלה אשתו. דאבה לילי תשמיש. והיינו כשמואל, דאמר אפילו אשתו אמו. חידוש היותר גדול, מה ששמואל אפילו חולק על הברייתא, שהוא מתיר אפילו אשתו אמו. ולמה הוא שלח אותי להביא לו את התפילין? אני הבנתי ממנו, ולהגמורינן הלכה למעשה הוא דעבד. הוא רצה ללמד אותי הלכה למעשה, שהפסק הלכה כמו שמואל. שאפילו אשתו אמו מותר לו לשים את התפילין, אם הוא צריך לשמור אותם, בעיקר לכסת שלו כנגד ראשו. באמיני רב יוסף, בריידר רב נחוניה מרב יהודה. שניים שהם ישנים במיטה אחת, ובזמנם הם לא היו לבושים כשהם היו ישנים, היו מחוסים בשמיכה. ולא היה להם הרהור סתם, אבל לגבי קריאת שמע צריך להחמיר יותר. מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע, וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע? זאת אומרת ככה, כשהם ישנים, פנים אל פנים, ודאי שאסור לקרוא קריאת שמע, בכזה צורה, מכיוון שרשי כותב, דהיקה הרהור נגיעת ערווה על ידי איברי תשמיש. אז זה ודאי שעשו. אבל מה יהיה הדין כשכל אחד מפנה את הפנים שלו לצד אחר? האם עצם זה שהמגע של בשרם נוגע, וזה לא מביא אותם חליל על ידי הרהור עבירה, זה בוודאי שצריך על זה להילחם, לא לתת. זה דבר שוודאי עשו, אבל מדובר פה כמובן שהם לא באים לידי איסור, זה הרגל שלהם וכו', זה לא מפריע להם. אז השאלה היא, האם הם יכולים כל אחד להסתכל למקום אחר, זאת אומרת, זה הראש שלו יפונה לצד, זה הראש שלו יפונה לצד, זה ולקרוא ככה קריאת שמע. אז אמר לי, אחי אמר שמואל, מותר. ואפילו אשתו אמו, שהם ישנים במיטה אחת, וזה מפנה פניו לפה, וזה מפנה פניו לצד השני, אפשר ככה לקרוא קריאת שמע. שואלת הגמרא, מה, אשתו זה כאילו יותר חמור, ואתה אומר שבכל זאת מותר? מתקיף לרב יוסף, אדרבה, אשתו, ולא מבעיה אחר? מה, אשתו זה כאילו יותר חמור, ואתה אומר בכל זאת מותר, אז כל שכן מישהו אחר מותר? אדרבה, אשתו כגופו, הוא רגיל בה, רשי כותב, ולקה הרהור כולי, אין פה הרהור כל כך, אז אדרבה, זה יותר קל. אחר לאו כגופו, אז אם כן, אולי נאמר שדווקא פה יהיה אסור, ומדבריו של שמואל נראה כאילו שאשתו זה יותר חמור, וכאורה אשתו זה יותר קל. קושיה אחרת, עוד קושיה. מי טבעי, שניים שישנים במיטה אחת, אותו מקרה שדיברנו, זה מחזיר פניו לצד אחד וקורא, וזה מחזיר פניו לצד השני וקורא. זה ברייתא אחת. ותניא אחריתא, ברייתא אחרת אומרת, הישן במיטה, ובניו ובני ביתו בצידו, ובשרם נוגע. הרי זה לא יקרא קריאת שמע, גם אם הוא מחזיר פניו לצד אחר. אלא אם כן, הייתה תלית מפסקת ביניהם כמובן, שיש בגד ביניהם. הם בשרם לא נוגע זה בזה. ואם היו בניו ובני ביתו קטנים, תכף נראה את הגיל, אז מותר. אם מחזיר פניו לצד אחר, מותר. אפילו בלי בגד שמפסיק ביניהם. לכאורה, ברייתא אחת אומרת שאפילו אם בשרם נוגע מותר כשהם כל אחד עם פנים לצד אחר לקרוא קריאת שמע, ברייתא אחרת אומרת שאסור. לכאורה זה סותר. בישלמה לרב יוסף שהוא מחלק בין אשתו לבין מישהו אחר. אז מובן ההבדל בשתי הברייתות. לא קשיא. מה שמותר זה באשתו. ולכן לא צריך הפסק של בגד. זה שאסור באחר, אז צריך הפסק של בגד. אלא לשמואל, שהוא סובר שאין הבדל בין אשתו לאחר, ותמיד מותר. קשיא, לכאורה פה ברייתא אחת אומרת מותר, ברייתא אחת אומרת אסור כשבשרם נוגע. ותרצת הגמרא אמר לך שמואל, ולרב יוסף מניחה, גם לפי דעתו של רב יוסף שכן מחלק בין אשתו לבין איש אחר, גם כן לכאורה הברייתות סותרות. והתניה היה ישן במיטה, ובניו ובני ביתו במיטה. וכאן רש"י כותב שאשתו היא בכלל בני ביתו. לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה תליתו מפסקת ביניהם. ואם כן, יש כאן סתירה בין ברייתא אחת שהוקמנו שבאשתו מותר, לבין ברייתא אחת כאן שאומרת שבאשתו אסור. אלא מה יתלך למימר? איך תתרץ לפי דעתו של רב יוסף? אשתו, האם מותר לקרוא קריאת שמע כשהוא מחזיר פניו לצד אחר, אפילו שבשרם נוגע, האם מותר או אסור? לרב יוסף, תנאי היא, זה מחלוקת תנאים לפי דעתו של רב יוסף. ברייתא אחת הולכת לפי תנא אחד ואוסרת, ברייתא אחת הולכת לפי תנא אחר ומתירה. אז אותו תירוץ, אני אתרץ לך גם כן לשיטתי, לדידי, נעמי, גם לפי שיטתי שמואל, האם מותר אשתו או שאר אדם, כי הרי הוא לא מחלק בין אשתו לשאר אדם, כשהוא מחזיר פניו לצד אחר ובשרם נוגע, אם מותר או אסור, תנאי היא, זה מחלוקת תנאים. טוב, למדנו בברייתא, אמר מר, זה מחזיר פניו לצד אחד וקורא קריאת שמע, וזה לצד השני, וכל אחד קורא קריאת שמע, כשהפנים שלהם זה לא אחד נגד השני, מותר. שואלת הגמרא, בשרם נוגע, אבל זה לא רק בשרם, והעיקה הגבות, הכוונה לאחוריהם, ולכאורה זה גם כן נקרא ערווה, ככה הגמרא מבינה עכשיו, אז איך מותר להם ככה לקרוא קריאת שמע? מתרצת הגמרא, מסייע לי לרב הונה, דאמר רב הונה, הגבות אין בהם משום ערווה, ולכן מותר להם, זה נחשב סתם בשרם נוגע. למה מסייע לי, מנסה הגמרא להביא לזה ראיה? לרב הונה, משנה אומרת, לגבי מצוות הפרשת חלה, כשאדם עושה עיסה, בצק, אז צריך אם זה שיעור גדול של בצק, לפי השיעור שקבעו חכמים על פי לימודים מהפסוקים, אם זה שיעור מספיק גדול, צריך לעשות הפרשת חלה, וזה אמור להיות לכהן, כמו תרומה. וכשעושים הפרשת חלה, נושאים ברכה. שלצ'נו מצוותה וציוונו על הפרשת חלה. ומשנה אומרת, האישה יושבת וקוצה, היא מפרישה לחלתה מהעיסה, והיא מברכת אפילו כשהיא ערומה, אבל איך הרי איך אפשר ככה לברך? מפני שהיא יכולה לחסות פניה שמטה בקרקע, ואז זה לא יהיה נראה. אבל לא האיש, האיש לא יכול. רש"י כותב למה באמת האיש לא יכול? מפני שהביצים והגיד בולטים ונראים, ואף על פי שמגולות אגבותיה, הרי פה גם של, אם אתה אומר שזה נחשב ערווה, אז גם כן זה מגולה, אז איך מותר? אז זה הראיה שבאמת זה לא נקרא ערווה. אומרת הגמרא, לא, יכול להיות שבאמת זה כן נקרא ערווה. אז איך האישה מותר לה? תרגם הרב נחמן בר יצחק, כגון שהיו פניה תוחות בקרקע, יש שם חול רך וזה מכסה את אותו מקום, לכן זה מותר. זה לא ראיה שזה לא נקרא ערווה. שואלת הגמרא, מה אמר, למדנו בברייתא, אם היו בניו ובני ביתו קטנים, מותר לקרוא קריאת שמע כשהוא מחזיר פניו לצד אחר, אפילו שבשרם נוגע. שואלת הגמרא, ועד כמה, עד איזה גיל הם נחשבים קטנים? אמר רב חסדא, תינוקת עד בת 3 שנים ויום אחד, ותינוק עד בן 9 שנים ויום אחד. למה? כי מאז הם ראויים לביאה. איכא דאמרי, תינוקת עד בת 11 שנה ויום אחד נקראת קטנה, ותינוק עד בן 12 שנה ויום אחד נקרא קטן, אידי ואידי. למה בגיל הזה התינוק והתינוקת אסורים? כי הם כבר הגיעו לשלב של עד כדי שדיים נכונו ושערך צימח, ולכן מאז ועלה כבר אין להם דין של קטנים. ורש"י מסביר שמשם ואילך באות לכלל ביאה שאדם מתאווה להם. טוב, אמר לרב כהנא לרב אשי, הטעם, כשדיברנו על הנחת תפילין תחת מרשותיו, אפילו אשתו אמו, שמואל חידש שמותר. אמר רב, אף על גב דטיובתא דשמואל, יש פה ברייתא שהיא סותרת את דבריו של שמואל, הלכתא קבתי דשמואל פוסקים כמותו, שמותר להניח תפילין תחת מרשותיו, אפילו אשתו אמו. הכה, מאי, האם גם כאן נפסוק כמו שמואל, שאם הם נמצאים ובשרם נוגע, בין אם זה אשתו, בין אם זה מישהו אחר, ומחזיר פניו לצד אחר, האם מותר לקרוא קריאת שמה בצורה כזאת, או שלא? האם אנחנו גם פה נפסוק כמו שמואל? אמר לי, למה שנפסוק גם פה כמו שמואל? בגלל ששם פסקנו כמו שמואל, עכשיו גם פה נצטרך, מה? אתו כולו בחד המחת המחתין הוא? האם את כל הדינים של שמואל אתה עושה בזה הריגה אחת? היום קוראים לזה עסקת חבילה? הרי כשהיו עושים הריגה, עושים חוט ועוד חוט ועוד חוט ועוד חוט, ואז היו הורגים את כל החוטים ביחד, עושים מזה בד. אז הוא אומר לו, מה, אם פסקנו פעם אחת כמו שמואל, צריך פה לפסוק תמיד כמו שמואל, מה פתאום? אלא איך עדי יתמר שהלכה כשמואל יתמר, אז באמת הלכה כמותו, איך עדי לא יתמר, לא יתמר, ופה לא נאמר שהלכה כמותו. אמר לרב מרי לרב פאפה, שיער שיוצא ממקום ערווה, דרך הבגד, בבגדו, מהו? האם מותר לקרוא קריאת שמע כנגד השיער הזה? קרא עלי, מה בעיה? שיער, זה לא, אין בזה שום בעיה. אמר רבי יצחק, תפח באישה ערווה. אם יש מקום מגולה באישה, במקום שבדרך כלל הוא מכוסה בבגדים, יש לו דין של ערווה. שואלת הגמרא, לאיזה עניין יש לו דין של ערווה? למאי? אי למה להסתכלו לבה חלילה, להביט בתפח של אישה שהיא לא אשתו, זה לא דווקא מקום מכוסה. ואמר רב ששת, למה מנע כתוב, כשחזרו ממלחמת מדיין, הביאו איתם שלל של תכשיטים והכל, והפסוק מונה את כל סוגי התכשיטים, כאילו שזה פה איזה חנות של תכשיטים. כותב שם את כל הסוגי תכשיטים שיש. את עדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז. למה, מה מביאים פה את כל הרשימה של התכשיטים האלה? למה מנה כתוב תכשיטים שבחוץ, תכשיטים שלובשים במקום גלוי, כמו עגיל, טבעת, עץ עדה, ששמים ברגל, צמיד, ששמים ביד, שזה דברים בדרך כלל ששמים במקום גלוי, ביחד עם התכשיטים שמבפנים, שזה כומז. הכוונה מסוג של תכשיט שהיו שמים באותו מקום כדי לסגור אותו, כדי שחלילה לא יזדקקו לאחרים. אז למה מנו את התכשיט הזה גם כן? ביחד, לומר לך, שתדע לך על אישה שאסור להסתכל עליה, אל תחשוב שאסור להסתכל דווקא במקום מכוסה. לא, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה, שזה המקום ששמים שם את העגיל, וזה מקום מגולה, אבל הוא מסתכל בשביל ליהנות מיופיה חלילה, כאילו הוא מסתכל במקום התורף, כאילו הוא מסתכל במקום הרווח שלו. זאת אומרת, אסור בשום אופן, אז מה אתה אומר, שטפח מגולה באישה, זה נחשב ערווה לעניין שאסור להסתכל, אסור להסתכל גם במקום שהוא לא מכוסה אף פעם, גם באצבע, שביד והכל, גם זה אסור אותו דבר להסתכל. אלא אומרת, מה מדובר פה באשתו, שמותר לו להביט באשתו. ומדובר פה לקריאת שמה, שאסור לקרוא קריאת שמה כשיש באשתו טפח מגולה, אלא צריכה לחסות את זה. אז זה נאמר שזה נחשב כמו ערווה, שאם הוא רוצה לקרוא את קריאת שמע סמוך לאשתו, היא צריכה לחסות את כל המקומות המחוסים שבגופם. אמר רב חיסדא, שוק באישה ערווה. לפי המשנה ברורה, שוק זה הכוונה מהברך ומעלה, והחזון איש אומר, מה פתאום, זה כבר אפילו מהשוק ולמטה. מקום שרגילים לחסות אותו, זה נחשב, צריך לחסות. אסור לקרוא קריאת שמע נגד טפח שמגולה אפילו בשוק שבאשתו. שנאמר, איך אנחנו יודעים שזה נחשב ערווה? הפסוק אומר, גלי שוק, עברי נערות, כדי שלא ירטב הבגד. וכתיב תיגל ערוותך. אבל אז ברגע שהיא מגלה את השוק, הפסוק הבא כותב שזה אומר שהיא גילתה את ערוותה, סימן שהשוק באישה הערווה. גם תראה חרפתך. בכל אופן, מזה שרואים שזה נחשב תיגל ערוותך, זאת אומרת שזה נקרא השוק ערווה. אמר שמואל, גם נשמע כל שירה שבאישה, שיש את איש או אישה שאסורה עליו, זה ערווה. אסור לשמוע את הקול זמר שלה, שנאמר כי קולך ערב ומרך נאווה, ומכיוון שהפסוק משבח את אישה בקולה, סימן שזה מביא לידי תאווה, וגם אסור לקרוא קריאת שמע כששומעים קול של זמר של אישה. אמר רבי חנינה, אמר רב ששת, שיער באישה, אשת איש, זה נחשב ערווה, אסור להביט כנגד זה בשביל ליהנות, וגם אסור לקרוא קריאת שמע כנגד שערה, שנאמר, שערך כעדר העיזים, וגם פה, כיוון שהפסוק משבח את האישה בשערה, סימן שזה מביא לידי תאווה. אמר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו, ראיתי אותו לוקח את התפילין, תולה את זה על מטלה בקיר. שואלת הגמרא, איך? מייטי וקושיה מברייתא, התולה תפיליו? חלילה, יתלו לו חייו, אז החיים שלו יהיו חלילה בספק, אם בכלל הוא יחיה. דורשי חמורות, אלה שדרשו את הדרשות שרמוזות בתורה, הם אמרו לזה רמז. הפסוק אומר, והיו חייך תלויים לך מנגד. מה זה הכוונה? זה התולה תפיליו, שזה החיות של האדם, התפילין זה החיות של האדם. יהיו תלויים לו מנגד, אם הוא תולה את התפילין, אז גם החיים שלו יהיו מוטלים בספק חלילה. אז אתה רואים פה שאסור לתלות את התפילין, אז איך רבי עשה דבר כזה? עונה הגמרא, יש הבדל, איך הוא תולה את התפילין? לא קשיה, ברצועה. אם הוא לוקח את הרצועה של התפילין ותולה על היתד, ואז התפילין, הבית של התפילין ככה משתלשל למטה, זה אסור. מה שכתוב שמותר ומה שרבי היה עושה בקציצה, הוא היה שם את הבית של התפילין על היתד, והרצועות היו משתלשלות, וכמובן לא נוגעות ברצפה, אבל ככה יורדות למטה, וזה מותר. והיא באה אתם התירוץ שני, לא שנה ברצועה ולא שנה בקציצה אסור, ורבי באמת לא תלה את התפילין שלו עם הבית. וכי תלה רבי בקיסטה, הוא שם את התפילין קודם כל בתוך כיס, בתוך תיק, ואז את התיק הוא תלה. שואלת הגמרא, יחי, אם הוא שם את התפילין בתוך התיק, ואז את התיק הוא תלה על גבי התד, מה אלה מהם? רמה החידוש. ותרצת הגמרא, מה הוא דתי? מה הטיבאי הנחה על גבי מדף או על איזשהו מקום, כמו ספר תורה, כמשמע לן שבתפילין אפשר כן, כששמים את התפילין בתוך תיק, אפשר לתלות את זה. ואמר רבי חנינה, אני ראיתי את רבי, שבזמן של התפילה גיהק, הוא הוציא אוויר דרך הפה, כמו שאדם הוציא אחרי האוכל, שרש"י כותב שיש באוויר הזה את הריח של האוכל שהוא אכל, ופייק, כמו שאדם כשהוא עייף, הוא פותח, מותח את הפה שלו, ונתעטש, ורק, כוונה יריקה, הוא ממשמש בבגדו, הם היו, היה להם קשה לחבס את הבגדים, הם יכולים להיות עם אותו בגד הרבה זמן, זה היה יכול להיות גם קינים בבגדים. אז באמצע 18 הוא הוציא קינה שהקצה אותו, הפריע לו להתפלל. אבל אם התלית שלו הייתה נופלת באמצע התפילה, לא היה מתעטף בשוב, בשביל לא להפסיק בתפילה. וכשהיה מפהק באמצע התפילה, היה מניח ידו על סנטרו, כדי לחסות את הפה הפתוח שלו בשביל כבוד התפילה. שואלת הגמרא קושייה. איך אתה אומר שרבי התעטש באמצע תפילתו? יש לי קושייה מברייתא, מי טיבי. המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. אדם שמתפלל 18, אבל הוא מתפלל בקול, ברוך אתה השם, אלוקינו, אלוקי אבותינו, והוא לא מתפלל בלחש, הרי זה מקטני אמנה. הוא מראה שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לשמוע גם כשהוא מדבר בשקט. הקדוש ברוך הוא גם יודע מחשבות, אז ודאי שהוא יכול לשמוע גם כשאתה מדבר בשקט. והמגביה קולו בתפילתו, צועק באמצע 18 ולחש, הרי זה מנביאי השקר, זה כמו נביאי השקר, כששם אליהו הנביא הביא אותם להר הכרמל, ואמר לכל עם ישראל, בוא נראה מי פה זה האמת, הנביאי הבעל או הקדוש ברוך הוא? להבדיל. ואז, כשנביאי הבעל באו להתפלל כביכול לאלוהים שלהם, אז היה להם תוכנית, הם עשו מנהרה מתחת לאדמה, הכניסו שם איזה בן אדם, שכשהם יצעקו, אבא על הנני, אז הוא יצית אש, וידלק שם האש, וכל עם ישראל יחשבו, וואו, מי שם את האש? בטח זה האלוהים, של העבודה זרה של נביאי הבעל. אבל הקדוש ברוך הוא עשה נס, ריחם על עם ישראל, והגיע נחש, הקיש את אותו אחד, והוא מת. אבל אלה ראו שהוא צועקים הבעל ענני והוא לא מדליק את האש, חשבו אולי הוא יושן או משהו כזה, התחילו לצעוק בקולי קולות. אליהו הנביא ככה בא לעקוץ אותם, הוא אומר, נראה לי האלוהים שלכם ישן, תצעקו עוד יותר בקול. בכל אופן, אבל כשאדם באמצע 18 מתחיל להרים צעקות באמצע תפילת הלחש, זה נראה כמו שהוא מנביאי הבעל. אדם שמגעק ומפעק באמצע התפילה, הרי זה מגסי הרוח, זה לא דרך ארץ ככה, לעמוד מול המלך וככה לעשות, והמתעטש בתפילתו, סימן רע לו. ויש אומרים, ניכר שהוא מכוער. תכף נראה באיזה סוג מתעטש מדובר פה, שהוא מוציא אוויר דרך אותו מקום. ויש אומרים, ניכר שהוא אדם מכוער. רק בתפילתו, אדם שיורק באמצע תפילה, הוא עומד לפני המלך, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז כאילו שהוא יורק, כאילו רק בפני המלך. טוב, הגמרא מבארת מה בדיוק קשה כאן על מעשיו של רבי. בשלמה מגעק ומפעק, כשהברייתא אומרת שזה מגסי הרוח, לא קשיה על זה שרבי כן היה עושה את זה באמצע התפילה, כי כאן מה שרבי עשה את זה, זה לאונסו, הוא לא יכול לעצור את זה. וכאן, מה שכתוב שזה מגסי הרוח, זה לרצונו שהוא עושה את זה מיוזמה שלו. אלא מתעטש המתעטש קשיה, איך רבי התעטש באמצע תפילתו, וכאן כתוב בברייתא שזה סימן רע לו, מתרצת הגמרא, מתעטש המתעטש, נמי לא קשיה, גם זה לא קשה על מעשיו של רבי. כאן מה שרבי התעטש מלמעלה, מהאף, ככה התעטש כמו שאנחנו קוראים לזה. וכאן מה שזה סימן רע לו, מלמטה, שהוא עשה הפכה בקול, שהוא הוציר אוויר. דאמר רבי רב זירא, המילתא איבל עלי ברב אמנונה. את הדבר הבא למדתי בבית מדרשו של רב אמנונה, הוא תקילה לי ושוקלת, שקול אצלי כי כולי תלמודיי, יותר חביב לי מכל מה שלמדתי, הדבר הזה ששמעתי. מה שמעתי? המתעטש בתפילתו, דרך האף, סימן יפה לו. כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה בעולם הזה, כי היתוש עושה טוב לאדם, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה וימלאו את כל משאלותיו לטובה. אלא רק ערק קשיה. איך רבי ירק באמצע תפילתו? הרי כתוב שזה כאילו שהוא יורק לפני המלך. מתרץ את הגמרא, גם על זה אפשר לתרץ. רק ערק נמי לו קשיה. אפשר כדי רב יהודה. יכול להיות שרבי היה נוהג כמו דבריו של רב יהודה. דאמר רב יהודה, היה עומד בתפילה ונזדמן לו רוק בפיו, אז שלא ירוק את זה לרצפה. אלא מבליאו בתליתו, שירק לתוך תליתו. פעם זה היה הדבר שהיו, התלית היה כמו מין כזה מגבת שהיו מנקים. ואם תליתו נהרו, והוא לא רוצה ללכלך את זה עם רוק, מבליאו באפרקסותו, לתוך שולי הסודר שהוא היה מתעטף בו, אז בדרך כלל היו שמים סודר על הראש, אבל בשולי הסודר הם היו רגילים ככה לירוק. מספר את הגמרא, על עוד דרך שאפשר לעשות עם הרוק. רבין אבא קאי אחורי דר רבשי. רבשי התפלל מאחוריו, עמד רבינה ועמד שם. הוא התפלל גם שם. נזדמן לו לרבשי רוק בפיו, פתקי לאחוריו, הוא ירק, לא על חלילה על רבינה, הוא ירק ככה בצידו אחורה. אמר לי, אז רבינה אחר כך שאל את רבשי, לא סבר למר לעד רב יהודה, שאם אדם צריך לירוק באמצע תפילה, מבליאו באפרקסותו, גם אם התלית שלו נעה, שירוק בסודר. אמר לי, אני גם את זה לא יכול לעשות. אני נדעתי, הוא אינסטניס, הוא לא יכול לירוק לבגד שהוא מתעטף בו, אז לכן הוא יכול לירוק לצידו. טוב, למדנו בברייתא, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. זאת אומרת שיש לו אמונה מאוד קטנה. מה, אתה לא מאמין שהשם ישמע אותך בלחש? מה אתה משמיע את קולך? אמר רב הונה, אתה יודע מתי זה נאמר שהוא מקטני אמנה? לא שענו אלא שיכול לכוון את ליבו כשהוא מתפלל בלחש. ובכל זאת מתפעל בקול, בשביל מה אתה מתפעל בקול? שהשם ישמע, השם ישמע אותך גם בלחש. אבל אם אינו יכול לכוון את ליבו בלחש, והוא לא מצליח להתרכז, כי הרי הקול מעורר את הכוונה, אז מותר לו להתפלל בקול, כי הוא עושה את זה בשביל לכוון, אבל שזה לא היה לחשבון אחרים. ואני מילה כשהוא מתפלל בתפילת יחיד חלילה, כן? ככה יזדמן לו. אבל כשהוא מתפלל בציבור, שלא יתפלל בקול. הייתי לי מתרד ציבור, אז מפריע לאנשים. מספר את הגמרא רבי אבא, אבא כמשתמית מיני דרב יהודה. הוא משתדל שרב יהודה לא יפגוש אותו אף פעם. למה? דאבא קבאי למייסק לארד ישראל. הוא רצה לעלות, לעשות עלייה לארץ. אבל רב יהודה, הוא למד מפסוק מפורש בנביא שזה אסור. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר במצוות עשה. שנאמר, הפסוק אומר, בבל היו ובאו, אני מביא אתכם פה לבבל, אומר הקדוש ברוך הוא, ושם יהיו, אני מצווה אתכם, תישארו בבבל, עד מתי? עד יום פוקדי אותם נאום השם, כשאני אחליט לפקוד אתכם ולעלות אתכם מבבל, עד אז תישארו שם. הבין רב יהודה שאסור לחזור חזרה מעצמנו לארץ ישראל. אבל לעומת זאת, רבי אבא סבר כמו אותם שהתירו, והוא רצה כן לעלות לארץ ישראל, אבל הוא לא רצה לפגוש את רב יהודה כדי שהוא לא יאסור עליו לעלות לארץ. אמר, אבל בכל זאת, אני רוצה לשמוע שמועות מפיו של רב יהודה. איזיל וישמע מיני מילתא מבית ועדה, ועדה רפיק. אני אלך מחוץ לבית המדרש, ישמע ממנו איזשהו דבר תורה, ואז אני אוכל לעלות לארץ. אז הלך רבי אבא, נסתם עמד בחלון להקשיב, ובדיוק נעמד שם תנה. מה זה תנה? פה מדברים על אמוראים, זה תלמוד בבלי. הרי אז אמוראים, תנאים זה מזמן המשנה. פה תנה, הכוונה, זה היה אמורה, שהוא היה שונה ברייתות. לא כולם היו יודעים את כל הברייתות. לא חייבים לדעת את כל הברייתות, את המשניות האלה צריכים לדעת. אז היה אחד שהיה ממונה להגיד ברייתות. אמרות של תנאים שלא נשנו בה המשניות. רבי לא הכניס אותם לשישה סדרי משנה. והוא אמר ברייתה לפני רב יהודה. מה היה ברייתה? הוא מצא תנה דקטניק עמד רב יהודה, מה הוא אמר שם? היה עומד בתפילה ונתעטש. הפכה אוויר מלמטה. מה עושים? ממתין עד שיחלה הרוח וחוזר ומתפלל. שלא יתפלל כשיש רוח, אלא יחכה שיסתיים הרוח ואז ימשיך להתפלל. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים שזה הולך אחרת הברייתא. היה עומד בתפילה וביקש להתעטש, והוא לא מצליח להתאפק, הוא צריך להוציא אוויר מאותו מקום. מרחיק לאחוריו 400, מותר לו באמצע התפילה ללכת אחורה בערך 2 מטר, שיעור של 400, ומתעטש וממתין עד שיחלה הרוח, וחוזר ומתפלל, ואומר אפילו באמצע 18, רש"י אומר, מכיוון שהוא כבר נעצר, מותר לו גם להגיד את התפילה הזאת, והוא אומר, ריבונו של עולם, כביכול התנצלות כזאת, יצרתנו נקבים נקבים, יש את הנקבים שיש באדם, חלולים חלולים, יש מקומות חלל במקומות בגופו של האדם, גלוי וידוע לפניך, חרפתנו וכלימתנו, אנחנו מתביישים בחיינו, ובאחריתנו לא יהיה יותר טוב. הגוף שלנו יהיה רימה ותולע. וכך, אבונו של עולם, אתה מכיר את המציאות, מה אפשר לעשות? אם היינו מלאכים, היינו שמחים לכבד אותך יותר, אבל זה הגוף שלנו, מה אפשר לעשות? ומתחיל, זאת אומרת, ממשיך להתפלל במקום שפסק. ככה שמע רבי אבא בבית מדרשו של רבי יהודה. אמר לי, אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה, דיי. זה לבד דבר... דבר הלכה נפלא. תנו רבנן, היה ישן ומחוסה בתלית כל גופו. עכשיו, הם לא היו ישנים בבגדים. אז השמיכה זה בעצם היה הבגד. יש כאן שני דברים בתפילה. צריך שלא יהיה עינו רואה את הערווה, שלא יהיה עינו והערווה באותו מקום, גם אם הוא לא מסתכל, ושלא יהיה ליבו והערווה באותו מקום. לכן צריך כשמתפללים ללבוש מכנסיים, מהדרים אפילו בחגורה, החסידים עוד אפילו גרטלר, אפילו כזה מין חגורה מעל החליפה. שלא יהיה הלב והערווה, אז הם מגולים אחד מול השני. זה הכוונה שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. אז יש כאן את שני הבעיות, יש פה שתי בעיות. בעיה אחת שלא יראה את הערווה, לא יוכל לראות אפילו את הערווה, ודבר שני שליבו לא יראה את הערווה. אז מה עושים? האם הוא יכול להוציא את ראשו, מהסמיכה, אז לפי הדעה של הברייתא הזאת זה מספיק. אבל אם ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה, כי מאוד קר בחוץ ולא היה לו איזשהו חימום, משהו כזה, וזה הדבר היחיד שמחמם אותו, זה הסמיכה, חוצץ בתליתו על צווארו, ואז יש חציצה בין עיניו לערווה, וקורא קריאת שמה. ויש אומרים שהוא מדביק את התלית על ליבו, ואז גם כן יהיה חציצה בין ליבו לערווה. שואלת הגמרא ותנא קמא, שלפי דעתו מספיק שעושים חציצה בין עיניו לערווה, הרי ליבו רואה את הערווה. איך זה מותר? איך הוא יכול לקרוא ככה קריאת שמה? מתרצת הגמרא, תנא קמא כסבר, ליבו רואה את הערווה מותר. מותר לקרוא קריאת שמה. אמר רב הונא, אמר רבי יוחנן. רב הונא יום אחד הגיע ואמר הלכה, תשמעו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו בשם רבי יוחנן. היה מהלך במבואות המתונפות, אדם הולך ברחוב שיש שם צורה, ואתה לא יכול שם לדבר בדברי תורה. עכשיו מגיע הזמן קריאת שמה, מה עושים? מניח ידו על פיו, ועושה חציצה בין הפה לבין המבואות המתונפות, וקורא את קריאת שמה. ככה אמר רבי יוחנן, אני אומר לכם. רב חיסדה שמע את זה. אמר לרב חיסדה, תשמע רבונה, אני מאוד מכבד אותך, אבל אני אומר לך לשון שבועה, האלוקים, אם אמרה לי רבי יוחנן בפומי, גם הייתי שומע את זה מרבי יוחנן הרב שלך, לא אבצעת נלי. לא הייתי שומע לו. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים אחרת, אמר רבא בר בר חנה, הוא בא ואמר את ההלכה הזאת, תשמעו חידוש שאמר רבי יהושע בן לוי. מה החידוש? אותו חידוש. היה מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פיו וקורא קריאת שמע. ולפי הלשון הזאת גם כן רב חיסדה שמע את זה, אותו רב חיסדה שמקודם שמע, אמר לרב חיסדה, לרב ברב ברחנה, שהוא נשבע, האלוקים, אם אמרה לרבי יהושע בן לוי בפומי, לא צייתנה לי. אני לא מסכים עם זה. שואת הגמרא ורב הונא כן סובר שאפשר לקרוא קריאת שמע במקום התינופת אם הוא שם את היד על הפה? ומי אמר? רב הונא אחי. ואמר רב הונא, תלמיד חכם, אסור לו לעמוד במקום התינופת, כי הוא לא מסוגל רגע אחד בלי לחשוב בדברי תורה, ושם אסור לחשוב בדברי תורה, לפי שאי אפשר לא לעמוד בלי עירור תורה. אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן, מה שכתוב שאסור להרהר, בעומד, שעומד במקום קבוע, אז אסור לו באמת להרהר ככה בדברי תורה. וכאן מה שמותר לקרוא קריאת שמע תוך כדי שהוא הולך במבואות המתונפות, אם הוא שם את היד על הפה, במהלך, וברגע שהוא הולך הוא לא קבוע במקום הזה, מותר לו לקרוא ככה קריאת שמע אם הוא שם את היד על הפה. אבל בשם מי רב הונא אמר ששם את ידיו על פי וקורא קריאת שמע במבואות המתונפות? בשם רבי יוחנן. שואלת הגמרא, מי אמר רבי יוחנן אחי? ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא, ובמבואות המתונפות זה גם כמו בית כיסא, כי יש שם צואה. ואם כן, אסור להרהר בדברי תורה במבואות המתונפות, אז איך אפשר לקרוא קריאת שמע גם אם הוא שם את ידיו על פיו? וכי תימא הכא נמי, מה שכתוב שאסור בבית כיסא ובבית מרחץ להרהר בדברי תורה, זה מדובר דווקא בעומד, ואז זה קובע אותו באותו מקום, לכן זה אסור. וכאן, מה שרבי יוחנן יתיר לקרוא קריאת שמע, אם הוא שם את היד על הפה, זה מדובר במהלך, ואז הוא לא קובע את מקומו במקום הזה, ולכן זה מותר. הייני, ככה אתה רוצה לתרץ? ואמר רבי אבאו, אני רוצה לספר לכם. והרבי אבאו, כאבקזיל בטרידה רבי יוחנן, אמרה מספרת, פעם רבי אבאו זכה להתלוות עם רבי יוחנן, בדרך, והאבק הקרי קריאת שמע. רבי אבאו בינתיים היה צריך לקרוא קריאת שמע, הוא קרא. עכשיו מדובר פה שהם הולכים, בסדר? כמעט במבואות המתונפות, הם עברו באיזשהו מעבר, שהיה שם צועה, מבואות המתונפות, השתיק. אז רבי אבאו הפסיק לקרוא קריאת שמע, וכשהם סיימו ועברו מהמבואות המתונפות, רבי אבאו רוצה להמשיך לקרוא קריאת שמע, אבל הוא לא יודע אם הוא צריך להתחיל מתחילת קריאת שמע, יש יכול להמשיך איפה שהוא יפסיק. אז הוא שאל את רבי יוחנן, אמר לי, לרבי יוחנן, לאיכן העדר, איפה אני צריך לקרוא קריאת שמע בגלל ההפסק הזה? לתחילה או איפה שאני אוכל? אמר לי, תלוי. אם שהיית כדי לגמור את כולה, אם שהיינו במבואות המתונפות ולא קראת קריאת שמע, היית יכול באותו זמן שהפסקת לסיים את כל שלושת הפרשיות של קריאת שמע, אז חזור לראש. אתה צריך לחזור חזרה לפרשה הראשונה שבקריאת שמע. אדם שמפסיק באמצע קריאת שמע, יש הבדל אם הוא מפסיק בגלל שאין לו ברירה, הוא נמצא במבואות מתונפות, הוא לא יכול לקרוא עכשיו קריאת שמע. שאז, אם הוא הפסיק שיעור שהוא יכול לסיים את כל שלוש פרשיות של קריאת שמע, הוא חוזר לראש, לבין אחד שהפסיק סתם לרצונו, ואם הוא כל רגע יכול פשוט להמשיך, שאז גם אם הוא שעה, הוא לא חוזר לראש. עכשיו כאן, כשרבי יוחנן הורה לרבי אבאו, שזה שהוא הפסיק מבואות המתונפות, בגלל שהוא הפסיק כל כך הרבה זמן, שהוא יכול לגמור את כל הפרשיות, אז הוא חוזר לראש, פה מדובר הרי, שהוא מבואות מתונפות. אם הוא יכול לשים את היד על הפה ולהמשיך לקרוא קריאת שמע, אז אם כן, ההפסק שלו זה לא מחמת שאין לו ברירה. יש לו ברירה לשים את היד על הפה ולהמשיך לקרוא. אז אם כן, הוא היה צריך להמשיך לקרוא איפה שהוא אוחז. זה שרבי יוחנן הורה לו, תקרא מתחילה, סימן שרבי יוחנן סובר שבן אדם שנמצא במבואות המתונפות, אין לו דרך לקרוא עכשיו קריאת שמע. בשום צורה. הוא מפסיק מחמת שהוא אנוס, ולכן אם הוא הפסיק כדי שיעור שיכול לקרוא את כל שלוש הפרשיות, הוא צריך לחזור לראש. ואם רבי יוחנן סובר, שימו שם את יד על פיו, בזמן שנמצא במאות מטונפות, הוא יכול כן להמשיך לקרוא קריאת שמע, אז למה זה שרבי אבאו הפסיק משך זמן כזה ארוך, שהוא יכול לסיים את כל הפרשיות, אמר לו רבי יוחנן, תתחיל מתחילה, הוא היה צריך להגיד לו, לא, תמשיך איפה שאתה אוחז, כי הרי כשאתה הפסקת, לא היית חייב להפסיק, היית יכול להמשיך. אז רצונך הפסקת, אז גם אם שהיית כל כך הרבה זמן, אתה יכול להמשיך איפה שאתה אוחז, כי היית יכול לשים את היד על הפה. עוד נדבר פה שהוא מהלך, אז ודאי שמועיל לשים את היד על הפה. אלא מה רואים מפה? שרבי יוחנן אוסר לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפות, גם אם הוא שם את היד על הפה, אז קשה על מה שאמרנו בשם רבי יוחנן, שמותר לקרוא קריאת שמע במקום התינופת, אם הוא שם את ידיו על פיו. מתרצת הגמרא, באמת רבי יוחנן מתיר לקרוא קריאת שמע אם הוא שם את יד על פיו, גם במבואות מתונפות. ואחי כאמר לי, זאת הייתה התשובה של רבי יוחנן לרבי אבאו. אתה שואל אותי, עכשיו כשאתה עצרת באמצע קריאת שמע בגלל מבואות המתונפות, לאן אתה חוזר? אם אתה שואל אותי לדידי, לא סבירה לי, אני סובר שבכלל לא היית צריך להפסיק, היית יכול לשים את היד על הפה ולהמשיך לקרוא קריאת שמע גם כשעברנו במבואות המתונפות. אבל לדידך שאתה הפסקת, סבירה לך שאי אפשר לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפות, ולא יועיל לשים את היד ולהסתיר את הפה ולעשות חציצה. אז אם כן, לפי דעתך, היית אנוס ולכן הפסקת קריאת שמע, אז אם שהיית כל כך הרבה זמן כדי לגמור את כולה, חזור לראש, תתחיל מתחילת קריאת שמע. מביאה הגמרא, תניא כבתי דרב הונא, תניא כבתי דרב חסדא. יש ברייתא גם כמו דרב של רב הונא, שאומר שאפשר לשים את היד על הפה ולהמשיך לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפות, וגם כמו רב חסדא שאמר שזה לא מועיל. תניא כבתי דרב הונא, המהלך במבואות המתונפות, ברייתא מפורשת אומרת, מניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע בלי שום בעיה. כנראה שביד אחת הוא יסתיר את העיניים, ביד השנייה הוא יסתיר את הפה ויקרא קריאת שמע, ככה יעבור איכשהו את המבואות המתונפות האלה. תניא כבתי דרב חסדא, שזה לא יועיל לשים את היד על הפה מתי שעוברים קריאת שמע במבואות המתונפות. הברייתא אומרת ככה, היה מהלך במבואות המתונפות לא יקרא קריאת שמע, ולא עוד אלא שאם היה קורא קודם הוא בא פוסק, ואם לא פסק מה יהיה הדין? הוא מזלזל, הוא אומר מילים קדושות בכזה מקום במבואות מתונפות. אמר רב מיישה בר ברד רבי יהושע בן לוי, היה נכד של רבי יהושע בן לוי. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. כי בעצם החוקים והמשפטים שנתתי להם זה בשבילהם לא טוב, כי הם קוראים את זה במבואות מתונפות. המשפטים שאני נתתי להם, הם לא יכולים לחיות עם זה, כי הם קוראים את זה במקומות לא טובים. רב אסי אמר פסוק אחר, הוי, זה סוג של הנחה, מושכי האבון בחבלי השווא. הם מושכים על עצמם אבון בחבלים כאלה דקים, חבלי שווא. הם מושכים על עצמם האבון. מה, סך הכל דיבור. מה הבעיה? תפסיק לקרוא קריאת שמע. מבקש בך להגיד מילים שקריאת שמע מבואות מתונפות. זה חבל של שווא שברגע אפשר להתלוש אותו, דיינו להפסיק לדבר, להגיד את המילים הקדושות שקריאת שמע. הם מושכים על עצמם, על עצמם אבון. עבד הבר אהבה אמר מאחה, פסוק שלישי, כי דבר השם בזה, את הדיבורים של השם, של קריאת שמע, הוא מבזה כשהוא קורא את זה במבואות מתונפות. זה אם הוא לא הפסיק לקרוא קריאת שמע במבואות מתונפות. ואם פסק, מה שכרו? אמר רבי אבאו, עליו הכתוב אומר, ובדבר הזה, הדיבור הזה שאתם נזהרתם לא להגיד אותו במבואות המתונפות, תזכו שתאריכו ימים. אמר רב הונא, הייתה תליתו חגורה לו על מותניו. דיינו בן אדם שהוא לבוש רק ממותניו ומטה. מותר לקרוא קריאת שמע. תניא נמי אחי, הייתה תליתו של בגד ושל אור ושל סק, לא משנה ממה זה עשוי הבגד הזה, אבל זה מכסה אותו, אם היא חגורה על מותניו והוא מכוסה ממותניו ומטה, מותר ככה לקרוא קריאת שמע. כל זה דווקא בקריאת שמע. אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, אבל זה לא נחשב שהוא עומד לפני המלך. אבל לתפילה, כשמאדם ניגש לתפילת 18, זה נחשב שהוא עומד לפני המלך, אז לא מועיל שהוא מכוסה רק ממותניו ומטה, עד שיחסה גם את ליבו. ואמר רב הונא, שכח, הוא לבוש תפילין, הוא שכח שצריך לחלוץ את התפילין, ונכנס בתפילין לבית הכיסא, והוא כבר התחיל לעשות צרכיו. פתאום הוא נזכר, רגע, יש לי פה תפילין. מניח ידו עליהם, עד שיגמור לעשות צרכיו, וככה יצא. שואלת הגמרא, עד שיגמור צל קדעתך? מה, ככה רבע שעה, כמה זמן שלוקח? שילך כמה שיותר מהר יצא. אלא אומרת הגמרא, כדאמר רב נחמן בר יצחק, שהוא שם את היד על התפילין עד שיגמור עמוד ראשון של צרכיו, ויצא ויוריד את התפילין, ואז ככה ימשיך. שואלת הגמרא, למה שהם ימתין עד שיסתיים עמוד ראשון, ולפסוק לאלתר ויקום, שמיד יפסיק ויקום ויוריד את התפילין? תרצת הגמרא, זה אסור, משום לרבן שמעון בן גמליאל. לתניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כשאדם עושה צרכיו, והעמוד של הצואה באמצע לצאת, אסור לו לעצור אותו, צריך לתת לו לצאת כולו, כי אם הוא חוזר, עמוד החוזר, חלילה וחס, מביא את האדם לידי הדרוקן. זה חולי שחלילה על כל שונאים של ישראל, מנפח את הבטן, זה מסוכן. סילון של מי רגליים, ואדם עוצר אותו באמצע שהכילוח, מביא את האדם לידי ירקון, חלילה. מחלת ירקון. ולכן אסור, גם אם הוא נחץ כבר לבית הכיסא עם תפילין, ולפי הדעה שתוברת שאסור, אז בכל זאת, יחכה עד שיסתיים עמוד ראשון, בינתיים ישים את היד על התפילין, ולא יפסיק באמצע, ואחרי שיסתיים עמוד ראשון, הוא יצא, ואז הוא יזכה שיתקיים בו מאמר הכתוב, ואתם מדבקים, בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. עד כאן דף כ"ד.